אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חברותה עם ידידיה תנעמי. והערב לימוד משותף עם הרב אייל ורד.
שלום, כאן מורשת חברותא, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ"ך יחד עם הרב אייל ורד, רב במכון מאיר, רב קהילת יחדה בפתח תקווה, כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך, הרב אייל ורד.
שלום וברכה ידידיה, שלום למאזינים, חורף טוב, חורף מבורך, מלא גשמי ברכה.
אמן.
אחרי החגים, אחרי שהתעזרנו מלאנו בכוחות, אז אנחנו גם בכוחות מחודשים ללימוד תנ"ך.
אז זהו, אז אתה יודע, לימוד התנ"ך, אז כמו שמתחילים מבראשית, אז אולי גם נעשה התחלה של יהושע, זה הנח הראשון, ומאוד מעניין לראות, הרי קראנו בשמחת תורה את הפסוקים האחרונים של זאת הברכה, שם אנחנו נפרדים ממשה רבנו, ומיד המשכנו אל יהושע, אל ההפטרה. זאת אומרת שיש כאן בעצם איזה מסר שיש כאן המשכיות למרות הפערים הגדולים שבין משה לבין יהושע?
יפה אמרת. לכאורה באופן פשוט, אם היינו שואלים את עצמנו, אז באמת ספר יהושע הוא נראה ההמשך הטבעי של חומש דברים. בלשון חז"ל, אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שהוא ערכה של ארץ ישראל. כלומר, הוא חלק מהעניין. יש כאן בעצם ספר, באמת אני חייב להגיד לך שמבין כל הספרים של תנ"ך, ספר יהושע הוא הכי פחות דרמטי. כלומר, יש פה אירועים זה, אבל אין פה איזה דרמות
מאוד גדולות.
מאוד גדולות, כמו בספר שופטים, כמו בספר שמואל. בסך הכל הוא הולך כיוון כללי זה. יש משברים פה, משברים שם. מלחמה באי, קצת עם החן, איזה משבר. הגבעונים, איזה נראה אי הבנה. אבל בסך הכל הוא הולך בכיוון מאוד מאוד ברור. זה המבט הראשוני, אבל כדרכן אנחנו נראה שזה לא כך. ובעצם ספר יהושע, מיד בפתיחתו, מציב שאלה גדולה מאוד מאוד, והוא עונה עליה בדרכו שלו, ואני חושב שהדבר הזה הוא, כאילו אפשר לראות את החברות השנה היום כממש כהקדמה לספר יהושע. כל מי שלומד ומלמד ספר יהושע, זה הקדמה, הקדמה נצרכת לספר הזה. והמשבר הזה מתואר בצורה מאוד בולטת מיד בפסוקים הראשונים. ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני אל יהושע בן נון משרת משה לאמור, משה עבדי מת. ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוק כף רגליכם בו לכם לתתיב, כאשר דיברתי אל משה. אחר כך, להתייצב איש לפניך כל ימי חייך, כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך, לא ארפך ולא אזבקה. אחר כך, רק חזק ואמץ מאוד לשמור, ככל התורה אשר ציווך, משה עבדי. אחר כך, הלא ציוותיך וכו'. כלומר, אני רוצה לשאול, מישהו לא יודע שמשה מת? הרי קראנו את זה לפני דקה, שמשה נפטר, וכל ישראל בחרו אותו וכו'. מה פשר הפסוק, פסוק א' וב', שהקדוש ברוך הוא אומר, ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני ליהושע בן נון לאמור, משרת משה לאמור, משה עבדי מת. מה, למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד ליהושע שמשה מת?
אז זה ברור.
זה ברור מאליו.
ויש כאן אולי עוד נקודה שהיא מאוד מעניינת, יש כאן הקטנה של יהושע, הופך להיות כאן מנהיג, והוא עדיין קרוי משרת משה, אין לו עמדה עצמית.
יפה, עלית על הנקודה פה. כלומר, מילא לפני מות משה, אז יהושע
זה משרת, התפקיד
אבל,
שלו.
אבל עכשיו הוא לא משרת משה, עכשיו הוא במקום משה, עכשיו הוא המנהיג. אז מה זה משרת משה? נכון? וזה חוזר על עצמו כפזמון חוזר. כמו משה, כאשר הייתי עם משה, כאשר דיברתי אל משה, אל משה, אל משה. עכשיו תראה שהדבר הזה, ידידיה, מחלחל גם הלאה. יהושע בסוף הפרק ניגש לבני גד ובני ראובן, ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר יהושע לאמור, זכור את הדבר אשר ציווה אתכם משה עבד אדוני לאמור, אדוני אלוהיכם מניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת. והוא נתן פה את כל ההתחייבויות, נשכם, טפכם וכו'. מה הם עונים לו? ויענו את יהושע לאמור, אין בעיה, כל אשר ציוויתנו נעשה ולכל אשר תשלחנו נלך. ככל אשר שמענו אל משה כנשמע אליך, ואז יש פה זה רק. רק יהיה אדוני אלוהיך עמך כאשר היה עם משה. הרק הזה הוא, כל אחין ורקין במקרא באים למעט. כלומר, אנחנו נשמע בקולך, אבל יש לנו תנאי קטן. מה התנאי הקטן? תנאי גדול. מה התנאי הגדול? קודם כל יהיה איתך כמו שהיה עם משה. זה מעורר המון המון שאלות הדבר הזה. בסדר, זה דבר מאוד מאוד... כלומר, גם הם, נגד ובני ראובן, כאילו תולים את ה... תולים את הנאמנות שלהם ליהושע, בכך שהוא בעצם יצליח לשחזר את משה, כן, שהקדוש ברוך הוא יהיה איתו.
כן, זה מפליט, אתה יודע, כי בסופו של דבר, לא משה בחר את יהושע, הקדוש ברוך הוא זה שבחר אותו, אז אם כן, הסמכות, ההצלה של המנהיגות היא מאת הקדוש ברוך הוא, למה הוא כל הזמן נתלה במשה?
כן, נכון. אז אני קודם כל רוצה להניח את זה כאן על השולחן, שבאמת מתואר כאן משבר. והמשבר הוא משבר אדיר. אדיר. מה הוא המשבר? משה מת. זה הגדרה. זה לא ציון עובדה, זה ציון מצב של משבר. כלומר, ספר יהושע מתחיל ממשבר עצום, והמשבר הזה בעצם, הוא נשאר על פרדוקס, על אנומליה חמורה מאוד. והאנומליה היא שמשה, שהוא נותן התורה, לא זוכה להיות גם מממש התורה. התורה ניתנת, נלמדת, מתלמדת, אבל גם צריך ליישם אותה. והמדרש אומר שמשה רבנו התחנן להיכנס לארץ ישראל, הוא אמר, וכי לאכול מפריה הוא צריך, אלא כדי שיתקיימו המצוות על ידי. כלומר, יש הבדל גדול מאוד עם משה רבנו שנתן את התורה ואמר את ספר דברים, שכינה מדברת מגרונו, וספר דברים כל כולו בעצם מכוון לכיצד התורה תתממש בארץ. אם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל ו... בעצם מיישם את התורה, בעצם אפשר להגיד שההיסטוריה הייתה...
אחרת.
לא רק הייתה אחרת, היא הייתה כנראה באה
לשלמה.
לשלמות שלה ביחס לעם ישראל, ואז היינו יכולים להתחיל לתקן את אומות העולם. בסדר? זה לא קורה. מסיבות כאלה ואחרות זה לא קרה, משה לא נכנס לארץ, אבל זה דרמה עצומה. זה... כן. זה כאילו ש... זה כמעט נראה בלתי אפשרי. איך נמשיך את זה? איך... בסדר? זו בעצם הדרמה הגדולה. ולכן משה עבדי מת, זה לא תיאור של עובדה שידוע לכולם, אלא זה תיאור תקופה. אנחנו נמצאים בתקופה שמשה מת. יש פה איזה חיתוך, יש פה איזה קיטוע, יש פה איזה משהו שהוא לא נורמלי, לא הגיוני, כי מי שהכי הגיוני שמי שנתן את התורה ומכיר אותה הכי טוב, הוא גם זה שיבנה את התשתיות הממשיות, היישומיות פה בארץ. כמו שמשה רבנו מאוד מאוד רצה לעשות, וכמו שהוא כבר אגב התחיל. אנחנו יכולים לשער מה הייתה העוצמה של משה רבנו ביישום, אם נראה את הכיבושים שלו בשנה 40, כיצד הוא מוציא למלחמה, הוא מוביל את עם ישראל, מעודד אותם, אנחנו יכולים להבין ש... כן, אז יש פה בעצם קושיה קיומית, איך יכול להיות שמשה רבנו... טוב, אז זה ה... עכשיו, על גבי הדבר הזה, יש את יהושע. ובאמת, זה מאוד מאוד תמוע, שיהושע נבחר להיות המנהיג אחרי משה. בוא ננסה רגע לבחון, את יהושע, בסדר? לבדוק האם הוא...
מתאים.
כן. אז, אתה יודע, יש אנשים שהם, אתה אומר, אוקיי, הוא מתאים להיות מנהיג, זה ברור. יש אנשים שאתה אומר, אני לא יודע. אני, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. יש אנשים שאתה יודע שלא מתאים להיות מנהיגים. זה ידוע לך, כי הם כבר עמדו במבחן ההנהגה, ולא גילו את התכונות שנדרש ממנהיג. ולכאורה יהושע נמנע על הקבוצה האחרונה. איך אנחנו יודעים? בואו נראה. ניקח לדוגמה את מבחן המנהיגות המורכב שנקרא חטא העגל. שם בחטא העגל היו ארבעה אנשים שהיו בתפקידי הנהגה. וכולם, אני מבין מה הם עשו, חוץ מיהושע. משה, זה מובן, משה יורד מהר, שובר את הלוחות, תוכן את העגל, משקה את העם, קורא לבני לוי, עובר במחנה, עולה לבקש סליחה. זה מנהיגות, חד משמעית. חור, גם אני מבין, עומד נגדם, מאיים עליהם.
ונהרג בסוף.
ונהרג, בסדר, אבל זה
חלק מהתפקיד.
חלק מהתפקיד, גם מובן. אהרון, גם אהרון, עם כל המורכבות של עשה, גם כן זה סוג של מנהיגות. כלומר, הוא אומר, אני...
הוא ניסה.
אני מנסה, אני אעקב, אני יצמצם את הנזק, אני אעשה איזשהו... זה גם כן זה. איפה יהושע?
הוא רק מדווח.
איפה הוא נמצא בכלל? איפה הוא נמצא? פיזית, איפה הוא נמצא?
הוא שמח את ההגל. משה, לא?
הוא לא יכול לעלות להר סיני, איפה הוא נמצא?
לא, עם העם.
לא.
בתווך, נכון.
הוא נמצא למרגל... הוא הולך עם משה רבנו למרגלות הר סיני.
כן.
וממתין שם. הוא בכלל לא נמצא שם בערבוב הזה. כשמשה יורד מן ההר ויהושע יוצא לקראתו, והם שומעים איזה קול זה, אז יהושע אומר להם, משה רבנו, כל מלחמה במחנה. אז משה רבנו אומר לו, לא כל ענות אני שומע, ולא כל גבורה אני שומע, לא כל גבורה אני שומע, כל ענות אנוכי שומע. כלומר, משה רבנו אומר לו, תקשיב, זה לא, ככה לא נשמעת מלחמה, הוא אפילו לא מזהה מה קורה במחנה. הוא לא היה שם. הוא לא היה. הוא לא, לא התמודד, הוא כאילו ניתק מגע, אומר, אני רק עם משה. זה מבחן אחד. מבחן נוסף, היה איפה? חטא המרגלים. נכון? מה היה בדיוק למרגלים? כשהם הלכו, אנחנו לא כך יודעים, התורה לא מפרטת. אנחנו יודעים שמשה רבנו ראה צורך להגן על יהושע לפני כן, להוסיף לו יוד לשם שלו. אבל אנחנו כן יודעים...
שכלב מוביל שם יותר ממנו.
כשמגיעים חזרה למחנה, והעם מתחיל שם התסיסה, מה כתוב? ויהס?
כלב.
כלב את העם אל משה. כלב עומד מול כל העם, כלב אומר, יהושע לא מדבר שם. כתוב, יהושע וכלב מן אתרים את הארץ קראו בגדיהם, נפלו על פניהם. יהושע עושה דברים פסיביים, אבל דברים אקטיביים, רק כלב עושה את זה. רק כלב בן יפונה. הוא קורא את הבגדים, הוא מדבר אל העם, הוא מסע אותם, הוא אומר, אלו נעלה, אלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. הוא אומר את הפסוקים הללו. הוא... כלומר, זה לא רק ידידיה שאני יודע שיהושע הוא לא מתאים להיות מנהיג, אלא יש לי גם מועמד אלטרנטיבי הרבה יותר מוצלח, מכל בחינה שהיא. מי? כלב בן יפונה, למה הוא יותר מוצלח? א', מאיזה שבט הוא?
יהודה.
יהודה. ב', הוא בן גילו של יהושע. הוא בן 80. אז בדיוק גיל מתאים, גם משה היה בן 80. הוא לא צעיר מדי, הוא לא זקן מדי, הוא בן 80, הוא משבט יהושע. הוא עמד במבחני ההנהגה, ועבדי כלב, הקדוש ברוך הוא שם עליו חותמת.
נכון, כמו משה, הוא גם כעבד.
נכון, וגם מה אומר עליו הקדוש ברוך הוא, ועבדי כלב עקב הייתה?
רוח אחרת.
רוח אחרת, אמו. תגדיר לי מה היא.
זה מה שמשה גם חיפש.
תמשיך, תמשיך, ידידיה, אתה בנקודה.
הוא אמר, איש אשר רוח בו.
כן, אז זה בדיוק זה. גזירה שווה, רוח רוח, לגזירה שווה. תגדיר לי מנהיג. תגדיר לי מנהיג, אנחנו עכשיו ערב בחירות, אולי זה... היה צריך להגיד שאנחנו, לא יודעים גם את הסוגיה הזאת, כי אנחנו ערב בחירות, ואנחנו כמובן רוצים להגיד, להמליץ לכל המצביעים שלנו, למאזינים שלנו להצביע, למפלגה הנכונה, שאנחנו מצביעים לה, כולנו, כולנו, מפלגת אוהבי התנך.
יפה. אז מנהיג צריך באמת להבין את העם, ולהוביל אותו, ולקדם אותו לפני.
יותר, יותר פשוט, בסדר, יפה, אמרת, אבל צריך בהגדרה פשוטה. מנהיג, מי שיודע לקחת קבוצת אנשים מנקודה אחת לנקודה שנייה,
כן.
בכוח האישיות שלו. לא בכוח כפייה, לא בכוח איום, זה לא מנהיג, בכוח האישיות שלו. אין לך מועמד יותר מתאים מכלב. אשר רוח אחרת, הייתה לו רוח, מנהיג צריך שיהיה לו רוח אחרת, לא, הוא לא צריך לנשב את הרוח של העם ולמחות לכפיים. אלא הוא צריך שיהיה לו איזה רוח אחרת שידע לקחת, נכון? איך אמר בן גוריון, ששאלו אותו איך ידע, מניין היה לך את האומץ להכריז על המדינה, הוא אומר, לקחתי בחשבון רוח העם, כלומר, לא הייתה רוח גדולה, אבל לקחת בחשבון את רוח העם. אז יש לנו, אנחנו שוקלים פה, אנחנו רואים שדווקא יהושע לא מגלה סימני מנהיגות בתחנות האלה, איך נדבר על אותה תחנה, ואילו יש לנו מועמד אלטרנטיבי מצוין. אגב, אחד הדקדוקים היפים בספר יהושע בעצמו, זה כשכלב מספר, מבקש מיהושע לכבוש את חברון, אז מה הוא אומר לו שם? אתה זוכר את הפסוק הנפלא הזה? הוא אומר לו ככה.
אתה ככוחי...
ככוחי אז וככוחי אתה ולצאת ולבוא, כן, אבל אני מתכוון על הפסוק שאומר ככה. הוא אומר להם, כלב אומר ליהושע, אתה ידעת את אשר דיבר השם על אודותיי ועל אודותיך. עכשיו, הלב הארון שואל, מה זה על אודותיי ועל אודותיך? למה הוא לא אומר? על אודותינו. נכון?
הוא עשה הפרדה.
כן. ויגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל ואומר אליו כלב בן יפונה, כניזי, אתה ידעת את הדבר אשר דיבר אדוני אל משה, איש אלוהים, על אודותיי ועל אודותיך בקדש ברנע. בין 40 שנה אנוכי בשלוח משה עבד אדוני אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ, ככוכי יד, ככוכי יד וכו'. אז הוא אומר, למה על אודותיי ועל אודותיך? כי הוא אומר, כי אי אפשר להגיד אודותינו. זה לא אותו סיפור. הסיפור של יהושע הוא סיפור אחד, הוא בכלל לא היה איתם, הוא מראש ראה שם זה, תדמיין את הרגלים הולכים 11 ו-1. אבל אודותיי אומר כלב, אני הייתי איתם, הם צריכים לשכנע אותי, אני התמודדתי, אני לא נכנעתי, לא נשברתי, הצלחתי להגיע לזה, נלחמתי מול העם. נכון, יש את השיר היפה הזה של זלמן שזר על כלב, אייך כלב, כל מה שהוא שומע, את העם מתלונן, הוא שואל, אייך כלב. אז יש לנו כאן מועמד. הלאה, בוא נלך לעוד דוגמה, מלחמת עמלק. יהושע יוצא להילחם במלחמת עמלק. בחר לנו אנשים, וצא להילחם בעמלק, מחר אנוכי ואהרון וחור על ראש הגבעה. אבל גם כן, זו משימה מאוד מאוד ספציפית ומוגדרת. מאוד כאילו, בחר לנו אנשים, הוא צריך לקבל הוראה ברורה ממשה רבנו. בסדר? אז...
ומה עם הסיפור של אלדד ומדד? האם אפשר גם ממנו ללמוד?
יפה, גם אתה מכוון אותנו מעולה ידידיה. מה אומר יהושע באלדד ומדד? מה הוא אומר? הוא אומר, בעיני הנכון, אדוני מושק להם. עכשיו, מנהיג גדול אמר לי פעם איזה יהודי, חוזר בתשובה, הוא אומר לי, כל כך, חזר בתשובה בתקופה של הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה. הוא סיפר, הבאנו אותו למכון מאיר, שיספר ככה על התהליך של אז, והוא אמר דבר כל כך יפה, אני הולך עם זה מאז כל החיים. הוא אמר, אתם יודעים, שאלנו אותו האם גדולי ישראל ליוו אותם. תמכו בהם, אז הוא אמר כן, ואז הוא אמר, אתם יודעים למה גדולי ישראל נקראים גדולי ישראל? אנחנו בדרך כלל אומרים, הם גדולי ישראל, כי הם גדולים, גדולים אתה אומר, לא, כי הם הופכים אותך לגדול.
וואו.
כי אתה בא אליהם קטן, הם מגדילים אותך, אתם לך כוח, אתה מסוגל, אנחנו איתך, לכן הם גדולי ישראל. אז מנהיג, הוא לא מפחד מזה שאנשים...
הוא לא חוסם אנשים.
הוא לא חוסם, מי ייתן, מה שמשה רבן אומר, מי ייתן כל מה שהם נביאים, כי ישפוך השם את רוחו על כל בשר, כי ישפוך השם את רוחו עליהם. נכון? אין פה בעיה. אז גם היראה של יהושע, בקיצור, זה נראה שיהושע באמת אין לו, מנהיג צריך שתהיה לו איזושהי עצמאות, איזושהי אמירה, ואין לו את זה. אין לו את זה. ויהושע באמת מוגדר נער, לא ימש מתוך האוהל, מוגדר משרת משה. אני חייב לומר שלדעתי, גם משה רבנו בעצמו הופתע כשיהושע נבחר. הסיבה שיהושע, שמשה רבנו מבקש מנהיגות דווקא בפרשת פנחס, דיברנו על זה בעבר בינינו, זה בגלל שמשה רבנו חושש, אולי, שאחרי שהקדוש ברוך הוא נתן את בריתו שלום לפנחס, אז הוא גם ימנה אותו כמנהיג. וזה נראה למשה רבנו דבר לא טוב, פנחס הוא קנאי, ואי אפשר מנהיגות קנאית, אז הוא מבקש שיהיה מישהו אחר. אני חושב שמשה רבנו חשב בעיקר על כלב בן יפונה. אבל אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לא, קח לך את יהושע בן נון, יש רוח בו, ושמחת את התחלה, ויכול שזה גם מפתיע גם את משה רבנו. הרמב"ן אומר זה גם כן דבר מעניין. יהושע הוא אפילו לא נשיא שבט אפרים, ידידיה. הוא לא נשיא שבט אפרים. הנשיא הראשון של שבט אפרים זה אלישמה בן עמי יהוד, נכון? זה נשיא שבט אפרים. הנשיא השני של שבט אפרים, שהוא יהיה מן הנוחלים את הארץ, זה יהיה, נדמה לי, כמואל בן שפטן, ולמטה בני אפרים, נשיא כמואל בן שפטן. בסדר? זה יהושע לא מנוי לא פה ולא שם, הוא אפילו לא נשיא שבט אפרים. המרגלים, יש כאלה שמונים, שמונים אותם לפי החשיבות שלהם, למטה ראובן, אז יהושע גם שם מנוי 8 או 9. כלומר, בכל מקום שיש לך רשימה, הוא גם כן לא מופיע. אז השאלה היא באמת, מדוע נבחר יהושע להיות המנהיג של עם ישראל, בזמן שאנחנו רואים שלא מבחינת ההיררכיה, ולא מבחינת גם התכונות שמאפיינות מנהיג, הוא לא עונה עליהם, הוא לא מתאים להם. וכשתהיה לנו את התשובה לשאלה הזאת, נוכל לדעתי לענות על עוד שאלה, דומה מאוד, שקשורה לשאול המלך. מדוע שאול המלך נבחר להיות מלך? זה בעצם אותה שאלה וגם אותה תשובה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה בתנ"ך כאן במורשת, אנחנו לומדים תנ"ך יחד עם הרב אייל ורד, ואנחנו בעיני בחירות מדוע נבחר יהושע, ראינו שהמועמד אולי המתאים יותר הוא כלב, ובכל זאת הבחירה של הקדוש ברוך הוא ביהושע, והשאלה למה?
שאלה למה, כן, אבל הזכרתם קודם ענייני בחירות.
כן.
אולי בכל אופן נגיד על זה, זה משהו יותר ישיר. אני חושב שבמיוחד לאור אנחנו פוגשים מנהיגים בתנך,
כן.
אז אנחנו רואים שבתנך, הקריטריון למנהיגות הוא לא פחות מהדעות, הקריטריון הוא גם המידות, סלש הסגנון, סלש האופן של ההתנהלות, כלומר, זה הולך ביחד. גם אם אדם מחזיק בדעות הנכונות, אבל הוא לא יהיה, הסגנון שלו לא יהיה מתאים, אז תהיה על זה ביקורת. ולכן, זה מאוד מאוד חשוב. כלומר, אנחנו, זה מין איזה, אני עושה פה איזה קריאה למנהיגים שלנו, בסדר? כמעט אפשר להגיד שכל הפוליטיקה מתנהלת באופן שאף אחד מאיתנו לא רוצה לחנך את הילדים שלו אליו. כלומר, שאנשים, לא משנה כרגע, כל הצדדים, בלי שום זה. נגיד, כולנו מחנכים לשמירת סוד. להיות אדם נאמן, שמישהו אומר לך משהו, והוא מדבר איתך, אז אתה לא רץ, ואז שמישהו מקליט אותך בסתר, זה ממש ארור מכיר היו בסתר, מקליט אותך בסתר, ואחרי זה מפרסם את זה עליך. זה קרה הרבה פעמים, הפעם האחרונה, אבל היו עוד איזה 4-5 פעמים לפני כן. זה ממש מידות מקולקלות, וזה הופך את הכל למשהו שאף אחד לא רוצה בכלל להיות חלק ממנו. אז אני חושב שברגע שכולנו נבין שזה פשוט לא, זה לא מושך רייטינג, וזה לא מעניין את אף אחד, וזה רק מרחיק, והפוך, ככל שמנהיג יהיה יותר נקי, ויותר יגיד, אני, יש לי ערכים, אני לא זה, ואני לא אשתמש דברים כאלו, זה יזכה יותר ויותר הערכה. אז ככה אנחנו מתקרבים למנהיגות שהיא מאופיינת תנ"ך, נקרא לזה ככה.
כן.
כל פנים,
חוזרים ליהושע.
חוזרים ליהושע. באמת, יהושע נבחר לא למרות שהוא לא מנהיג, אלא בגלל שהוא לא מנהיג.
מעניין.
כן. כמו הרבה מאוד שאלות גדולות, שזה לא למרות, אלא בגלל. ולמה? כי באמת, פתחנו עם זה, מה? פתחנו עם, שיש פה איזה מין, ידידי, יש פה איזה מין, איזה דבר טראומטי.
נפילה גדולה?
לא נפילה, יש פה בעיה. הבעיה היא, תורה בלי יישום, היא, כאילו, התורה זה המכתב, ארץ ישראל זה הכתובת. אז תורה בלי יישום, עלולה להתפתח לאיזה משהו כזה מרחף. הסיבה שיהושע נבחר, היא בגלל שיהושע, הוא זה שיוכל הכי טוב להגיד, מה משה היה אומר במצב הזה והזה?
כי הוא היה משרת משה.
הוא לא היה.
משמש.
הוא לא היה משרת משה. הוא עדיין משרת משה. זה
מה?
החידוש. יפה. כלומר, כשאתה בוחר מישהו שיש לו איזה, הוא היה פעם סגן ראש הממשלה, והוא תמיד רצה להיות ראש ממשלה, ועכשיו הוא ראש ממשלה, אז יש לו מוטיבציה לתמנית. ליהושע אין גם את המוטיבציה הזאת בכלל. הוא נעדר מוטיבציה. המוטיבציה היחידה שלו זה להגיד מה רבו היה אומר.
הוא נאמן המקור.
לגמרי, לגמרי. כלומר, בעצם זה זרוע אריכתה של משה רבנו. זה היכולת להנחיח את משה רבנו בחיים, זה למנות את יהושע. הוא באמת לא מנהיג, ויהיו לדבר הזה מחירים. לאורך ספר יהושע, באמת יהיו סוגיות מנהיגותיות, שבהם ידלגו על יהושע, לא ישאלו את דעתו. לדוגמה, אני זורק פה למאזינים.
סיפור של
של הגבעונים. הברית עם הגבעונים נחרטת מעל הראש של יהושע. אתה מעלה על דעתך דבר כזה? שקורטים ברית עם עם מהזה, בלי שהמנהיג מעורב, הוא לא היה מעורב שם, רואים שהנשיאים קרתו את זה, כאילו עקפו אותו.
כן, גם בני גד ובני ראובן בסוף,
בני גד ובני ראובן שם,
הוא לא מאוד מעורב שם.
בעצם מה שחזל אומרים, אומרים את זה בצורה הכי הכי בולטת, שכשיהושע נפטר, אז כתוב שקברו אותו בנחלתו, בתמנת חרס אשר מצפון להר געש. חזרנו על כל שטחי הר אפרים.
לא מצאנו.
לא מצאנו הר געש באזור הזה. אז חזל אומרים, זה געשה עליהם בארץ, כי לא הספידו אותו כראוי. כי אתה בעצם אומר, שמע, מה הוא עושה? הוא רק אמר מה משה רבנו היה אומר. לא מספיק הכירו את הערך של מנהיגות
העצמית שלו.
כן, לא מספיק הכירו את הערך של מנהיגות שמבינה את התפקיד שלה. מבינה, השליחות שלי זה להיות שופר נאמן לרבי. אני לא אמור חדש שום דבר מצד עצמי. אני אמור, זה שבכלל משה רבנו לא פה, זה תקלה חמורה. אני מנסה למעט את התקלה הזאת. כמה שיותר ו... זו הסיבה שבגללה הוא נבחר. ואז הפסוקי הפתיחה האלו, שקראנו אותם בהתחלה כסוג של איזה אולי
תמיהה.
תמיהה, או כאילו אפילו אמרנו אולי אלבון, מה הוא קורא למשרת משה? להפך.
זה ברור יותר עכשיו. אלה
פסוקי, בדיוק, אלה פסוקי הגדרה. והיא אחרי מות משה עבד אדוני. זאת הבעיה. יש פה בעיה חמורה, מושמת. ואומר אדוני ליהושע בן נון, משרת משה לאמור, זה הפתרון. זה התקווה. יש כאן מישהו ששימש את משה רבנו היטב, 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 היטב. כן? יש כאן מישהו ששימש את משה רבנו היטב, היטב. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, בסדר? אגיד לך יותר מזה. הרי משה רבנו אמר, אל עולי הרוחות, נכון, נפקוד השם איש על הידה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, מדבר משה לאדוני לאמור, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יציאם, אשר יביאם, ולא תהיה עדת אדוני כצון אשר אין להם רואה. נכון? ואז הוא אומר, קח לך את יהושע בן נון, איש רוח בו, ושמחת את ידך עליו. מה שכאן אומר, אלוהי הרוחות לכל בשר, שיודע ללכת כנגד רוחו של כל אחד ואחד. נו, אז מנהיג יכול ללכת באמת כנגד רוחו של כל אחד ואחד.
זה לא מנהיגות.
כן, זה לא מנהיגות. אבל דווקא בגלל הדבר הזה, יהושע יכול להיות מנהיג. כי הוא, התפקיד שלו, זה באמת לתווך את התורה של משה רבנו לכל אחד ואחד. מי שצריך שיסבירו לו מהר, יסבירו לו מהר, מי שצריך יסבירו לו לאט, יסבירו לו לאט, וכן על זה הדרך. אז הפרק א' בספר יהושע בעצם מספר את הדבר הזה, מספר את העובדה שיהושע נבחר כסוג של אנטי-מנהיג. אנטי-מנהיג כדי לפנות מקום למשה רבינו. יש לזה כל מיני השלכות. זה מה שחזל אומרים, פני משה.
כפני חמה.
פני יהושע.
כפני לבנה.
יפה. אפשר לעצור כאן. אבל אפשר להמשיך גם. זקנים שבדור היו אומרים, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, המשך המאמר, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. כלומר, אם עשתה כלימה, אתה משווה את יהושע למשה? יהושע זה בכלל לא מזיז לו. בכלל, הוא לא עסוק, הוא אומר, אין שום בעיה, אני לבנה, אני לא מנסה להיות שמש. מה התפקיד של הלבנה?
לקבל את האור של השמש, ולקבוע גם את העניין של כל הזמנים.
הלבנה מקבלת את האור של השמש, מחזירה אותו לכדור הארץ. אנחנו רואים את הלבנה דרך השמש, היא מחזירה אותו לכדור הארץ. על הדרך היא גם מאפשרת גם לכוכבים להעיר. כלומר, הלבנה מקבלת שאין לה אור עצמי. מצד עצמה, כלום. שום דבר. לא, ויתרה לגמרי. אין אגו. בכלל.
ענבה מלאה.
ענבה מלאה. זה יהושע. עכשיו זה יהיה מאוד מאוד מובן. תראה. רק חזק מאוד לשמור, לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. אל תסור ממנו ימין ושמאל. נכון, לא ימו ספר התורה הזה מפיך. למען תשמור לעשות ככל הכתוב, או תשמור לעשות.
כן.
אז זה השליחות של יהושע.
להוציא לפועל.
בדיוק, זה השליחות של יהושע. משרת משה. הוא ידע הכי טוב, תראה, זה מזכיר לי דמיון קרוב. נגיד מחות היחסים בין הרב צבי יהודה לרב קוק. הרב צבי יהודה היה לו מעצמו הרבה מאוד. אתה מתחכם עצום כמובן. אבל הוא החליט שהתפקיד המרכזי שלו בעולם זה להוציא לאור את הכתבים של אביו וללמד אותם. ולכן הוא צמצם את עצמו מאוד מאוד מאוד. מה הרב צבי יהודה איזה ספרים הוא הוציא? לנתיבות ישראל בעצמו? או לנתיבתי אולי? כל השאר זה הוציאו שיחות שלו, יכולים לדרך, אבל אני, התפקיד שלי, היה לי אבא גדול מאוד, אני מבטל את עצמי לחלוטין, תחשוב ש... 20 שנה הוא בכלל לא הוציא את ה...
נכון.
לא יצא מהחדר, רק עורך את הכתבים כל הזמן. מה, כאילו, זה היה מטע. יכולת לבטל את עצמך בצורה כזאת דרמטית, זה בעצם יהושע. זה הפלא הגדול הזה. וזו הבחירה. אז לפעמים יש תקופות שצריך לבחור מנהיג, שדווקא לא רוצה להיות מנהיג, אלא אמרנו שהתשובה הזאת יכולה לענות לנו גם על בחירתו של שאול למלך.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה בתנך כאן בעין בורשת יחד עם הרב אייל ורד, ועכשיו אנחנו מנסים להבין עד כמה הדבר הזה דומה אולי לסיפור של שאול המלך, המלך הראשון, שהוא בעצמו קיבל את כל המינוי הזה בהפתעה, הוא לא הכין את עצמו, הוא לא רצה, הוא נחבא אל הכלים, וצריך לזכור שהוא המלך הראשון. האם הדבר הזה מלמד אותנו גם על הרעיון של המלכות בישראל?
יפה, יפה אמרת, אבל אני רוצה להגיד לך ידידיה, שבאמת יודע, יש לי קרבה ליבית מיוחדת לשאול המלך. אני ככה מרבה לעסוק בדמות שלו, ביני לבין עצמי, וזה ככה, כל פעם אני מגלה עליו עוד ועוד אוצרות. באמת, שאול, גם הוא נראה כמי שנבחר, ולא מתאים למה שהוא נבחר. החל כאילו מהאקראיות, תחשוב, אנחנו, תשווה את שמואל שמגיע לישי, ואומר לו, יש לך כאן אחד מהבני מלך, וכונס את כולם, לבין הדרך האגבית הזאת, ששאול מתמנה להיות מלך, הוא מחפש את האתונות, שמואל מעלה אותו על הגג, מגדל לו בסוד שהוא מחר הולך, מה זה הדבר? זה כאילו משהו מאוד מאוד, הכל כזה מקרי. ושמואל ראה את שאול ואדוני ענהו, הנה האיש שאמרתי אליך, זה יעצור בעמי. כאילו, הנה, תראה, תראה, זה מי שאמרתי לך. למה אתה לא מזמין אותו בצורה? טוב, באמת שאול מתנגד, והיה שאול ויאמר לו, בן ימיני אנוכי, מקטני שבטי ישראל, ומשפחתי הצעירה מכל שבטי בנימין, למה דיברת אליי כדבר הזה? טוב, זה נגיד לפני שאול מתנגד, כאילו, מופתע, אבל אחרי, שמואל מושך אותו, נכון? על הגג. ויקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו, וישקהו, ויאמר לו, כי משחך אדוני על נחלתו לנגיד, נכון? והוא אומר לו את כל הסימנים, וכל ה... יפה מאוד. אז טוב, עכשיו כבר שאול אמור להשתכנע. אבל כשמגיעים כולם אל המצפה, הוא אומר אל בני ישראל, שמואל, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי את ישראל למצרים, ואציל אתכם מיד מצרים וכו', ואתם מבקשים מלך, ויקרב את שבט בנימין למשפחותיו, ותלכד משפחת המטרי, וילחד שאול בן קיש, ויבקשו ולא נמצא. נו, זה כבר אחרי ששמואל משך עליו את השמן, ואחרי שקראו לו כל האותות והמופתים, והזה, והוא התנבא.
אז מה אתה נעלם?
ויאמר אדוני, הנה הוא נחבא אל הכלים. זהו. ואחרי שהוא נמשך למלוכה, וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה, ויכתוב בספר, וינח לפני אדוני, וישלח שמואל את כל העם משלביתו, וגם שמואל הולך ביתו גבעתה. גם הוא חוזר הביתה. נגמר הטקס, הוא חוזר הביתה. אלו, מלכך אני המלך.
הוא עוד לא הפנים.
כן, הוא לא, כאילו. אז גם פה יש כאן בעצם, זה עזור לנו להבין גם את המינוי של שאול וגם את החטאים שלו.
אולי נשאר רגע עוד שאלה, שאני מתאר לעצמי שהיא גם קשורה למה שאתה הולך לומר. אנחנו פוגשים שיש עוד המלכה נוספת בהמשך של שאול.
כן.
האם הדבר הזה גם קשור למהלך שאתה הולך להוביל אותנו?
כן, כן, כן. אז בגלגל, כן. כן. אנחנו יודעים עוד פעם לגלגל. תראה, הפרשנים חלוקים ביניהם, אבא ברנאל ושאר העולם, לגבי מצוות המלוכה. אם מצוות המלוכה היא לכתחילה או בדיעבד. אבא ברנאל מאוד מאוד חריף שזה בדיעבד וכו', אבל פשט הפסוקים, וככה נותנים גם רוב הפרשנים, והרמב״ם בוודאי, שמלכות זה לכתחילה שבלכתחילה. כן, והיה כי תבוא אל הארץ אשר אמרת, ואמרת, שימה על הסום, תשימה עליך המלך וכו'. מלך זה דבר גדול מאוד. מלך זה בעצם הצרה של עם ישראל, גמרנו להתארגן, ואנחנו עכשיו ממשיכים קדימה, מתבססים כמלוכה, כגורם משמעותי.
כעם, לא כשבטים, בדיוק, פעם פעם זה.
כן, וכגורם משמעותי גם, כלפי העמים. דבר... אבל תשים לב, שהתורה מצווה אותנו על, מלך בפרשת שופטים, כן, משמע בתורה שזה קורה אחרי שגמרנו את הבעיות החוץ והביטחון. כי תבוא אל הארץ שאדוני אלוהיך נותן לך וירשתה וישבתה בה, כלומר, קודם כל הייתה ירושה וישיבה, נגמרו המלחמות, ואז ואמרת, אשימה על המלך ככל הוגרים אשר עושים אותה, יסום תשימה לך המלך. כלומר, המלך לא בא לפתור לנו כאן איזה בעיות חוץ וביטחון, אלא המלך בא להעמיד חזון, המלך בא להעמיד את השליחות, את ה... אם אני חוזר עוד פעם ל... לצורת המנהיגות של ימינו, אז אפשר להגיד שהמנהיגות של היום היא מצטיינת בניהול, אבל לא מצטיינת במנהיגות. כלומר, מי ינהל יותר טוב את המדינה? מי ייתן יותר זה? מי יהיה יותר יעיל? אבל מה החזון? לאן העסק הזה הולך?
לאן הם מובילים?
לאן מובילים? מה רוצים? מה, כאילו, חזון מסתכם ברווחה כלכלית, זה החזון. אין, מה, התפקיד של מלך הוא, להעמיד את החזון, להעמיד את ה... אז, עם ישראל בתקופת שאול מבקשים מלך, אבל מהסיבות הלא נכונות. הם מבקשים מלך.
ככל הגויים.
אבל הם רוצים מלך שיצא להילחם לפנינו ויסדר לנו את כל העניינים. לא, ככל הגויים זה בסדר. התורה אומרת ככל הגויים. כי כש... למה? כי כש... כשהתורה אומרת מלך, אז אל תעשה לי איזה מלך כזה עכשיו פה שכונתי. תסתכל איך המליכו את מלכת אנגליה, מה את מלך אנגליה עכשיו צ'ארלס השלישי, את כל הכבוד, ככה. זה הסטנדרטים. אבל זה כאילו המסגרת. אבל התפקיד של המלך הוא להעמיד חזון, זה התפקיד שלו. זה העם ישראל מבקשים מלך, ומבקשים אותו בשביל סיבות פרקטיות מאוד. אז מה לעשות? אפשרות אחת, להגיד להם, חבר'ה, תקשיבו, טעיתם, אתם לא בא, אתם בסרט הלא נכון, ככה לא מבקשים. זה לא, שזה לא מגיע לכם מלך, ואז לדחות את זה. אבל אז יכול להיות שזה יידחה להרבה מאוד זמן, והם לא ירצו מלך בכלל. אפשרות שנייה, זה לקבל את זה כמו שזה. טוב, תקבלו מלך, ו...
נתקן בהמשך.
אבל אז השפלנו את המלוכה. שמואל בוחר באפשרות שלישית למנות להם מלך שהוא לא מלך. מלך שלא רוצה להיות מלך, וכל מה שהוא יעשה, הוא יהיה צמוד לנביא. כלומר, ההגדרה של מלכות שאול שהיא צמודה לשמואל. דוד הרבה יותר עצמאי. אנחנו פוגשים את נתן, מגיע, נותן נגיעות. שמואל ושאול צמודים. הוא אומר לו, וירתה גלגל, הודעתי לך את אשר תעשה. כאילו אתה, למה זה ככה? כי הוא אומר לו, תקשיב, בעצם אתה איזה מין...
שלב ביניים?
תחנה זמנית. ביחד נרומם את העם, נחנך אותו, נגדל אותו, עד שהם יבינו מה זה מלוכה באמת, ואז נראה מה יהיה. כנראה אתה תהיה חלק מה... גם מהדבר הבא. אתה או הבן שלך. וכן על זה הדרך. איפה החטא של שאול? מתי שאול נופל ברגע שהוא נפרד משמואל ומתחיל לנהל מדיניות עצמאית. כשהוא לא מחכה לשמואל בקרב בפלישתים, וכשהוא סוטה מהציווי במלחמת עמלק, ושם במלחמת עמלק יש פסוק לא מספיק שמים אליו לב, הוא מבטא את כל הבעיה. אחרי ששאול חוזר מהקרב בעמלק, אז הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, ויהי דבר אדוני לשמואל לאמור, ניחמתי, כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי, ואת דבריי לא הקים. ויחר לי שמואל, ויזעק אל אדוני כל הלילה. טוב, ואז שמואל מחפש את שאול. לכאורה שאול אמור להיות בגלגל. וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר, ויוגד לשמואל לאמור, בא שאול הקרמלה, והנה מציב לו יד. קרמלה, הכוונה קרמל במדבר יהודה, והוא מציב לו יד. כלומר, הוא
אנדרטה?
אנדרטה, הוא כבר מתחיל לדמיין את עצמו בתור מלך עצמאי. העצמאות הזאת אצל שאול היא החטא. היא מפילה אותו. אתה נבחרת מראש בגלל העובדה שאתה אמור להיות צמוד ותלוי, לכן בחרו גם את האישיות הזאת, שהיא קטן בעיני, וכן זה הדרך. כי זה אפשר לנו תקופת הביניים שתגשר בין הרצון הנמוך של העם במלוכה לבין המלוכה כפי שהיא מופיעה, כפי שהיא מופיעה בתורה. כלומר, זה בעצם בא לומר שמנהיג צריך שתהיה לו ענווה, להבין את ההקשר שלו ולפעול לפיו. יש מנהיגים שזוכים לפעול בתקופה גדולה וצריכים לפעול לפי ההקשר, ויש מנהיגים שאומרים, תקשיב, אני יודע מה השליחות, אני יודע למה נבחרתי, עם כל הכבוד וכל הצניעות, זה התפקיד שלי, התפקיד שלי הוא כזה. יהושע הצליח דווקא בגלל שלא הייתה לו שום אג'נדה להיות מנהיג. הוא רצה להיות משרת משה. ושאול נכשל, כי בשלב מסוים התפתחה אצלו איזה מין, להיות מנהיג ולהשאיר כאן וזה, וזה לא היה במנדט שלו בכלל. ולכן, ברגע שהוא עזב את שמואל, התחילה איזושהי הידרדרות. אז זה ככה קצת על, גם על פתיחת ספר יהושע, וגם על המנהיגות. זה זמן לברך את עם ישראל שיהיה בעזרת השם. מנהיגים טובים לכולנו, שיובילו את עם ישראל בדרכים טובות, מתוך אחדות, מתוך אהבת ישראל, מתוך עין טובה. שיהיה ברכה לעם ישראל, קיבוץ גלויות, בניין הארץ, ישועות ונחמות, אמן ואמן.
אמן, כן, יהי רצון, תודה רבה ומיוחדת לך, רב אייל ורד, רב במכון בעיר, רב קהילת יהודה בפתח תקווה, עוד נשוב וניפגש בחברותא הבאה, ואת החברותא הזאת אפשר לשמוע גם באתר כאן מורשת, ובכל יישומי ההסקטים.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.